שטח משפטי. שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו כאן בשטח משפטי. כמדי שבוע, ברוך השם, מעלים לפני השטח סוגיות משפטיות, עניינים משפטיים, פסקי דין מעניינים. והשבוע לא צריך להתאמץ כדי שהתוכנית והנושאים שבה יהיו מעניינים. אנחנו יום לפני בחירות מוניציפליות, בחירות שנדחו ממועדן, בצל לחימה, בצל סוגיות משפטיות שנמצאות בראש מעיינינו. וננסה היום להקדיש את התוכנית לנושאים יותר מוניציפליים, אבל ההשלכות המשפטיות של הבחירות האלה, כן, כן, יש להן השלכות משפטיות, ואנחנו נעסוק בהן. אז לפני שנצא לדרך, רק נודה לעורך שלנו נתי שולמן, תודה מיוחדת למנהלת האקטואליה שלנו אסתי פלד, למפיק שלמה פולק, לטכנאי פנחס בינדר. אנחנו מתחילים. אז כפי שציינתי בפתיח, אנחנו מחר בבחירות, ובחירות מוניציפליות מביאות איתן מעבר לשאלה, שהיא חשובה מאוד, מי ינהיג את העיר, כיצד תראה הקואליציה, דבר שישליך על ההחלטות שהתקבלו במסדרונות העירייה, הקצאות, עמותות, מוסדות חינוך, לא כאן המקום להיכנס לכל זה. יש סוגיה לא פחות חשובה, ואפשר להגיד שהיא מטרידה יותר את הנבחרים עצמם. מי מהם ייבחר? השאלה מי ייבחר, משליחה על, אם אפשר לומר, מי יחקר. נתונים מראים שאנשים שהגיעו לעירייה, אנשים שהגיעו לעמדות מפתח במועצות המקומיות השנות, נתונים לחקירות מדי פעם בפעם ברמה שחורגת מהסטטיסטיקה הכללית. ואנחנו רוצים לעסוק היום בתוכנית בין היתר בשאלה הזו. כי מצד אחד יש יום ברור, כן, אדם שמגיע לעמדת מפתח, אדם שנמצא לכיסאות מקבלי ההחלטה, צריך לדעת שמעשיו נתונים לפיקוח, ולהיזהר בשבע עיניים, מה שנקרא, לפני שהוא מקבל כל החלטה שאולי, אולי, אולי יכולה להוביל לאיזושהי חקירה. מצד שני, יש שיאמרו שאנחנו מפסידים כוח אדם איכותי מאוד. לא נכנס עכשיו לשאלה הזו כשהיא פוגשת את הפוליטיקה הכללית ומי ינהל את מוסדות השלטון המדינתיים שלנו. אני מדבר עכשיו אפילו על העיריות עצמם שצריכות אנשי מקצוע. אנחנו צריכים שאנשי איכות ינהלו את העיריות, אנחנו צריכים שהם יוכלו לקבל החלטות בצורה שקופה, אבל גם בצורה גמישה, בלי שיצטרכו לחשוב מדי הרבה על כל צעד שמקבלים, ונראה שהם כמעט לא מסוגלים לעשות את זה. אני לא מדבר על מכרזים או הקצאות שכפופות בלאו הכי לייעוץ משפטי. החלטות יומיומיות פשוטות נתונות לפיקוח בצורה כזאת שלפעמים כמעט ואי אפשר לקבל החלטות. אז אמר לי עורך דין שעוסק הרבה במשפט מוניציפלי, שכשהוא שומע את ההבטחות השונות בימים האחרונים, אנחנו נשנה ככה, עד כאן מה שקרה עם המוסדות, מכאן הדברים יראו אחרת, הוא אומר ההבטחות, זה לא שהם לא רוצים לקיים. בטח שהם רוצים לקיים אותם נבחרים, הם לא יכולים לקיים אותם, כי ברגע שהם יתחילו להזיז דברים, ייפתחו חקירות, חקירות שיכולות להוביל אפילו לפעמים להרשאות, אפשר לומר בשוגג, אבל להרשאות, בצורה שמקשה מאוד 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 על ניהול העירייה וניהול האנשים עצמם. כלומר, הבטחות שהיה אפשר לקיים, הבטחות שהמבטיחים היו רוצים לקיים אותם, כמעט ואי אפשר לעשות אותם. אז בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם כמה מומחים, אבל בראשם נמצא איתנו עכשיו עורך דין אילן בומבך. שלום אדוני. עורך דין בומבך? אנחנו נבדוק שעורך דין בומבך איתנו. עורך דין בומבך, אתה שומע אותנו? ינסו להעלות אותו פה בהפקה. אני אמשיך את העניין כפי שהתחלתי. אחת הטענות שעולות הם שקבלת ההחלטות בעיריות בשונה מקבלת החלטות למשל בממשלה או במסדרונות כאלה ואחרים במשרדי הממשלה, קבלת ההחלטות נתונה בסופו של דבר לאנשי מקצוע שלא היו יכולים, היו מקבלים אותם אפילו בסוג של מיקור חוץ. היה תיק באחת העיריות שהתפרסם מאוד בשנים האחרונות, שחברה שנתנה שירותי ייעוץ בתחום התחבורה, העירייה קיבלה את חוות דעתה, רצתה בסופו של דבר לפעול לפי חוות הדעת, אבל נמנעה מלעשות את זה מכיוון שחוות הדעת לא הגיעה ביחד עם ייעוץ משפטי מתאים. כלומר, נשארו בהחלטה הקודמת, ההחלטה שנהגה באותה עירייה עד אז בענייני תחבורה, ומדובר היה בקידום משמעותי מאוד לאותו נושא, אבל נשארו מאחורה. אז אנחנו רואים עד כמה, בשונה אולי מ... אני לא רוצה להיכנס למה שאנחנו מדברים בשבועות ובחודשים האחרונים על סוגיית הרפורמה וכן או לא, פה מדובר בלי רפורמה. המצב תקוע בלאו הכי, לא נגעו בשום דבר, ועדיין מבחינה משפטית אנשי מקצוע מסונדלים. נמצא איתנו עכשיו עורך דין בומבך, שומע אותנו?
כן, שלום, ערב טוב.
שומעים אותך עורך דין בומבך, מומחה למשפט מנהלי, לשעבר סגן יושב ראש הבחירות הארציות. אני חושב שאין מתאים ממך כדי לענות על השאלה הזאת. עד כמה עודף משפטיזציה משפיע על על הנבחרים וסגניהם ועוזריהם החל ממחר?
תראה, קודם כל אני חושב שמחר ברגע שיש בחירות למעשה אנחנו מגיעים למצב שאני לא חושב שיש לזה אח ורע, שהרבה ראשי ערים שנבחרו וגם חברי מועצות שנבחרו למעשה מגיעים לחדרי החקירות ולפעמים גם הגשת כתבי אישום נגדם. זה פשוט מדהים, בתופעה בהיקף הרבה יותר גדול מאשר במישור הארצי. אנחנו רואים שראשי ערים הם מגיעים הרבה פעמים לספסל הנאשמים. ולא חושב שזה עודף משפטיזציה, אלא המצב הוא כזה, איך אומרים, לא אך ברע גנב וחור הגנב.
כן.
אז צריך לזכור שראש עיר זה למעשה הרבה יותר מראש הממשלה של העיר. כי לראש ממשלה לפחות יש לו איזונים, יש לו בלמים, יש לו בגץ, יש לו את היועצת המשפטית לממשלה, יש יועצים משפטיים של משרדים, יש גורמים שמרסנים אותו, ובעירייה הרבה פעמים זה לא קיים. צריך להבין עוד דבר, נתנאל, ראש עיר מוקף באנשים שהוא ממנה אותם, הוא מקדם אותם, זאת אומרת שכל עושי דברו לידו, לכן ברגע שראש עיר נעצר, זה מכה אנושה לעיר. אנשים התרגלו שעל פי וישק דבר, כולם רגילים שצריך לקבל את האישור שלו לכל דבר, פתאום העיר צריכה להתנהל, ופקידים שהיו רגילים לקבל הוראות ברורות לא יודעים מה לעשות, גם חושבים שאולי הוא יחזור מחר להיר, ואז הוא מאוד יחס שהמדיניות שלו לא בוצע כמו שצריך. והאנשים שנבחרים לרשות העיר הרבה פעמים מאוד ריכוזיים, חזקים, וקשה מאוד להתנהל. עכשיו,
הנקודה מעניינת גם... מה שאתה אומר, אתה אומר שבעצם המעלה שכביכול מביא איתו ראש העיר הנבחר או ראש המועצה, שהיא יותר מעורבות, יותר השפעה מעצם תפקידו, מעצם אישיותו וההבטחות שהוא הביא איתו, הדבר הזה עצמו עומד לו לרועץ, כשמבחינה משפטית פתאום הוא מסונדל ולא יכול להשפיע בשום דבר יותר. העירייה פשוט ראשון, משותקת.
נכון, ודבר שני, צריך לזכור עוד דבר. הרבה פעמים ראש עיר נבחר, כי כל מיני אנשים עזרו לו, סייעו לו, תרמו לו. הרבה פעמים הם קבלנים, והקבלנים האלה לא עושים את זה לשם שמיים. הם בחרו בו כי היו להם ציפיות ממנו. ולכן ברגע שראש עיר נבחר על כשקבלנים הרימו אותו על כפיים והם מצפים לתמורה, פה זה הדבר הכי בעייתי, כי עירייה זה גם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. צריך לזכור שחברי הוועדה זה נבחרי ציבור שלא מקבלים שכר, מצד שני הם משקיעים בזה הרבה מאוד זמן. עכשיו, אנשים נמצאים ליד כסף גדול, יש פיתוי, איך אמרו חז"ל, אל תביאנו לידי ניסיון. ואת האנשים האלה כל הזמן מביאים לידי ניסיון.
נכון.
ואתה יכול לחסוך ליזם או קבלן מיליוני שקלים, אתה רואה את זה, ואז רוצים לפעמים לתת לך איזה צ'ופר, לתת לך איזה מתנה, ופה הדברים מסתבכים.
עד כמה אבל הניסיון לדעתך שונה מאותו ניסיון שיש נניח לשר נבחר? או אפילו לראש ממשלה, הרי בסופו של דבר נכון שזה מערכת הרבה יותר משוכללת, הרבה יותר גדולה עם מחנות אחרות, אבל גם ראש ממשלה, בהתחלה לפחות, כשהוא חייב להיבחר כנציג המפלגה, יש לו קבלני קולות ועוזרים לו, ואנשים, כמו שאתה אומר, לא עושים את זה בהתנדבות. אתה רואה איזשהו שוני? מה השוני באמת ברמת המחויבות?
גדול, כי עירייה זה ממלכה, ועירייה זה ועדה מקומית לתכנון ובנייה. עכשיו, בממשלה זה לא קיים, אין ועדה מקומית לתכנון ובנייה, אתה לא נמצא בקשר ישיר עם קבלנים. אגב, עצה טובה כמה שמלן, ראש עיר שנבחר, אף פעם אל תהיה בארבע עיניים בפגישות, ודאי לא עם אנשי עסקים. תמיד טוב שיהיה עוד מישהו לידך, תמיד טוב לעשות תרשומת. אם אתה יכול לא להיות חבר בוועדה למקומית לתוכנית ובנייה כשאתה ראש עיר, זה עדיף, עדיף להציל סמכויות, עדיף לבוא ולתת לאנשים אחרים ברגע שאתה, למשל ראש עיריית תל אביב, חולדאי, ידוע בזה שהוא לא מסכים להיות ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ועובדה שעד היום לא תפסו אותו בשום דבר שחלילה יש בו איזשהו אבק של פלילים. אני אומר,
גם בירושלים כמדומני, ראש העיר משה לאון לא בוועדת התכנון, רק סגנו, אליעזר רוברגר, כמדומני.
מצוין, אני אומר, זה עניין חכם. מצד אחד זה המון כוח, מצד שני הרבה מאוד פיתויים, הרבה מאוד זמן שאתה צריך להשקיע בזה, ולפעמים אנשים רואים, וזה בהתנדבות, אם אתה רואה איך הכסף הגדול בא ועובר לידך, אתה רואה איך אתה בא ומשפיע בצורה מדהימה על היכולת של אדם להתעשר מיידית, ולפעמים זה מעבר את האנשים, והאנשים האלה גם רוצים להיבחר, ואיך הם נבחרים? על ידי תרומות. והתרומות האלה יוצרות
תלות,
מצב
יוצרות
של
תלות, חבות. כמעט. כן. היית אומר, אבל בוא נסתכל רגע מהצד ההפוך. יכול להיות שאם היה מגיע, אני חושב שזה ברמת המחוקק, או אפילו כמובן הלכות בפסיקה, והיו קובעות נהלים ברורים למה מותר, כמו שאמרת, בממלכה הזו לעסוק, ומאצילים סמכויות לגופים מקצועיים. בזה פתחתי את התוכנית. אתה חושב שזה היה פותר? לכאורה זה פתרון דו-סיטרי. היינו מאצילים סמכויות ברמה כזו, כמו שאתה אומר, שאפשר לחזור ולקיים פגישות בארבע עיניים, כי גם אם תקיים פגישה בארבע עיניים, לא בסמכותך א', ב', ג', וגם ברמת החשד, בלי אותן פגישות, הסמכויות כל כך מבוזרות שאתה כראש עיר יכול באמת לעסוק בהתוויית המדיניות שאתה לשמה נבחרת.
נכון, אבל אני אגיד לך יותר מזה. מה שאני הייתי מציע חוץ מהדברים שאתה אומר, זה גם כל דבר להפיל על היועץ המשפטי. לחטב אותו לכל דבר. לגרום לזה שהוא יודע, שהוא מעודכן. גם אם מישהו מבקש ממך משהו, אתה אומר לו כל דבר, בסדר גמור, הכל בחפוף לייעוץ המשפטי. לא לשחק אותה שריף של המקום, וכאילו אתה כל יכול, כי אחר כך זה יתנקם בך. כל דבר אתה אומר, אין שום בעיה, אני רק בודק, אני רוצה לעשות את הכל בהתאם לחוק, הכל צריך להיות רשום. זה מנקודת הנחה, תמיד שמקליטים אותך, שמתעדים אותך, תמיד שיוויתי לנגדי, תמיד מצלמה, הקלטה. תמיד שיהיה לנגד עיניך שמה שאתה אומר היום, במיוחד בעידן של היום, מוקלט, וגם אם נראה לך שהצד השני אין לו שום אינטרס, אז אתה טועה. תמיד הוא שומר את זה ליום סגריר והוא הופך להיות עד מדינה נגדך. לכן אני אומר שלהיות ראש עיר זה המון כוח, המון פיתויים והמון המון סכנות. כל דבר תדאג שיהיו אנשים איתך, ותדאג שיש לך יועץ משפטי חזק, לא יועץ משפטי שאומר הן לכל דבר שאתה אומר, בדיוק להפך.
אפשר לסכם את זה אפילו בצורה של עין רואה, זה שרואים אותך, ואוזן שומעת, תדאג שהאוזן השומעת היא אוזנו של היועץ המשפטי. תרשה לי לשאול אותך עורך דין בומבך לסיום.
בכל מעשיך בספר נכתבים.
זה כבר אני מקווה שהם לא נכתבים בחדרים אחרים, כן, אמת. תרשה לי לשאול אותך לסיום, אתה באמת אחד המומחים למשפט מנהלי, ויש שיאמרו, המצביע הקטן שומע הרבה הבטחות בבחירות. ערב הבחירות, אני מתכוון כמובן. עכשיו נשים את עצמנו רגע בנעליו של המצביע. עד כמה הוא צריך לקחת בעירבון מוגבל את ההבטחות שהוא שומע מהמקום המשפטי? כלומר, הוא שומע שמבטיחים לו מוסדות וכבישים וגינות ופארקים וכל העתיד הוורוד. עד כמה משפטית זה בכלל בר ביצוע?
שאלה מצוינת. אז קודם כל יש כלל שאומר הבטחות של פוליטיקאים מחייבות רק את השומע. אבל במישור המשפטי צריך לזכור שאין להם ערך מיוחד. בדרך כלל הבטחה מנהלית אין לה משמעות, אלא במקרים מאוד מאוד חריגים, מה שנקרא הלכת סייטקס, זה אלא אם כן תשינית את מצבך והסתמכת על זה והיה לך סיבה להסתמך. בדרך כלל הבטחה מנהלית אין לזה, זה לא שטר שאתה יכול לבוא ולפרוע אותו. מה שכן, הדבר המרכזי פה זה שמי שיבטיח צריך לבוא ולהיבחר שוב. בדרך כלל האנשים אוהבים לשוב ולהיבחר, מאוד אוהבים את הכוח, שוב, כמובן בזהירות המתחייבת, כמין תמיד לפי החוק והאתיקה, אבל בגלל שהם רוצים להיבחר שוב, אז הם רוצים לפרוע את השטרות שהם מחלקים.
נכון.
וזה הדבר העיקרי. פה במבחן הציבור ולא במשפט הציבורי, אלא משפט הציבור. זה הכלי החשוב כאן.
יפה. אז זאת אומרת, משפטית, אי אפשר לומר את המשפט הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים, כי אם לא תקיים, לא תוכל להבטיח כבר בבחירות הבאות, לפחות מבחינת הבוחר.
במישור הזה, במישור המוסרי.
במישור
העירי. נכון, נכון. במישור המשפטי המחייב.
אוקיי, עורך דין בומבך, תודה רבה לך על הדברים.
תודה. תודה רבה.
להתראות, כל טוב.
עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם, ואנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין יוסף ויצמן. שלום וברכה.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, שלום, משנה לראש לשכת עורכי הדין, ובעלים של פירמת עורכי הדין ויצמן יוסף ושותפיה. תרשה לי לשאול אותך את השאלה שאיתה סיימתי את הרעיון הקודם עם עורך דין בומבך. חוץ מהקשר בין, איך נאמר, משפט ונבחרים בגלל השמות הפליליות שלהם, מה ההשלכה לדעתך, ההשלכה, על עולם עריכת הדין, עולם לשכת עורכי הדין של הבחירות המוניציפליות הקרובות?
תראה, כמו כל דבר ממשלתי בסוף מתחיל ונגמר בעולם המשפט, וכל הנושא של הבחירות המוניציפליות מתחילים בפתיחה של אותה התאגדות או סיעה, עובר כל המערכת הבחירות שזה ברשות שופט, אפשר לומר גם כל המערכות של התביעות ההדדיות שיש בתוך המערכות, ראית גם בבני ברק, גם במקומות אחרים, המועמדים רצים לבתי המשפט בכל מיני סעדים כאלה ואחרים, שמועמד יסיר את המועמדות או שפועלים שלא כדין. עד בסוף לגבי הבחירה, אגב גם אחרי הבחירות לפעמים עתירות נוספות שהבחירות לא התנהלו כדין.
אתה אומר שנכון, אפשר לומר שהמשפט שבלי עורכי דין, גם לפני וגם אחרי, העולם המוניציפלי לא היה מעניין. אני חושב שזה הסיכום.
אני אגיד לך אחרת, הם מספקים לנו הרבה עבודה.
זה גם הרבה עבודה, וגם בו, צריך לנתח את הנתון הזה, אבל כמעט בכל רשות מוניציפלית, וכבר אנחנו גם נרחיב את העירייה בעניין הזה, יש עורכי דין שעובדים הרבה פעמים בשני קובעים, ולפעמים בכלל עברו לקו מאחורי הקווים האחרים, ובמקום לייצג נהיו אנשים פוליטיקאים בעצמם, ברשויות כן, המוניציפליות, שזה קשר מעניין, צריך להבין את הזיקה הזאת בין עולם המשפט לעולם המוניציפלי.
מאוד מעניין, אגב אני גם טיפה ארחיב לך את זה, גם אנחנו נמצאים ב-30% מעורכי דין בין חברי הכנסת, 28%, זה היה איזשהו נתון שיושב-ראש הכנסת בזמנו הראה לי, 28%, עד שליש מחברי הכנסת הם עורכי דין, ומוניציפלי רצים קרוב ל-30 או 32 ראשי רשויות שהם עורכי דין, וגם בתוך המועצות יש, מתוך המתמודדים, ואני רואה את זה כדבר נכון, כי באמת חזקה על מי שסיים ללמוד את המשפטים ועסק בתחום וקיבל ראשון עריכת הדין שעולם המושגים שלו רחב, ואני מאוד מקווה שגם יפעל כדין וכחוק, ויש לו גם מטירת החוק וגם מטירת האתיקה המקצועית של עורכי הדין. אבל גם בתוך העיריות יש לך תקן של יועץ משפטי ועוזר משפטי.
זה התקנים, נכון. התקנים אין ספק.
גם התקנים.
נכון, נכון. זה התקנים גם כן. אבל אתה יודע מה? אני רוצה בעניין הזה להפנות את השאלה לחברינו, כמו שאומרים בקהילת עורכי הדין. עורך דין יצחק שנפלד, שלום.
שלום רב, ערב יום בחירות שמח.
ערב יום בחירות שמח, ושיהיה רגוע ושקט בעזרת השם. שלום לשניכם כמובן שוב. עורך דין שנפלד, לשעבר המנהל של מערכת ההסברה באגודת ישראל. איפה אתה פגשת, נאמר ככה, מישהו או חבר בכיר, בעירייה כזו או אחרת, שאמרת לעצמך, הוא פה, אבל הוא מביא איתו את המעלות המשפטיות שלו לתפקיד. אתה זוכר סיטואציות כאלה שהסתכלת על מישהו ואמרת, המשפטנות שבו הביאה אותו למקום שלו?
אני חושב שעמיתי וחברי כבר אמר לך, עורכי דין עם אנשים לכל דבר, שיש להם השכלה משפטית, והשכלה משפטית שיש להם, הם עבדו עליה קשה במשך כמה שנים, ואחרי זה ניסיון, אז זה מביא לכל מיני, לעזרה בכל מיני תחום מתחומי החיים. במדינת ישראל הכל שפיט, הכל בגיץ, הכל עם יועצים משפטיים. אין עירייה שיש לה יועץ משפטי או עוזר יועץ משפטי. בכל העיריות יש כמה וכמה וכמה אורחים יועצים משפטיים, יועץ משפטי לתכנון ובנייה, יועץ משפטי למיסים, יועץ משפטי למכרזים וכולו וכולו. ומילא, כשנבחר ציבור יש לו רקע משפטי והשכלה משפטית, אז אם היועץ המשפטי בא ואומר את פסוקו, הוא יודע לנתח את זה, אם זה תורה מסיני, או שזה תורה שניתנת לפרשנות. אין ספק שידע משפטי זה ידע שעוזר לך בניהול חברה, ובוודאי בניהול מערכת מוניציפלית.
יפה. אז אני הייתי מוסיף לדבריך ואומר, זה לא רק ברמת הניתוח של חוות הדעת המשפטית שקיבלת, העובדה שהיועץ...
וגם בעצם הידע הכללי שלך.
יכול להיות שהיועץ המשפטי שיודע שמי שהולך לקרוא את הייעוץ שלו זה אנשים שבחלקם הגדול למשפטנים, גם מייעץ בהתאם, וזה דבר חשוב.
הוא התאמת יותר להביא דברים יותר מבוססים, ולא יוציא חוות דעת שאין עליהם ביסוס, כי יהיה מי שיתווכח איתו לא אותה חוות דעת.
יפה.
שזה דבר חשוב מאוד.
יפה. פה אנחנו כבר נכנסים לשאלה שאני חושב עורך דין ויצמן, דיברתי איתך על זה בראיון הקודם שלנו, וזה אולי לא בבחירות המוניציפליות, ברשות השלטונית הגדולה יותר, עד כמה בכלל אפשר להתווכח עם חוות דעת של יועץ משפטי, אבל זה נשאיר, זה נשאיר לתוכנית אחרת. הייתי רוצה...
אפשר להתווכח אם לא לוקחים אותה למישור האישי, אלא באים עם נקודות משפטיות. אם הופכים את זה לעולמות אישיים של עולם משפט, וזה נגד, ואי אפשר, זה הופך את זה למשהו מאוד פרסונלי.
נכון.
אבל אם באים עם דברים ברמה גבוהה, ומסבירים את הבעיה, תמיד אפשר לשנות דעה.
יפה. בוא נדבר רגע על...
אני רוצה במשפט בסוגריים לפני זה, כבוד המראיין הנכבד.
כן, עורדין שנפל, ודאי.
שאמר שתפקידו של היועץ המשפטי זה לתת את הגושפנקה המשפטית ואת ההסמכתאות המשפטיות למה שראש העיר מחליט. המשפט הוא אף פעם לא חד. במשפט יש לך תמיד את המעידך ואת הסברה לכאן ואת הסברה לכאן, ואז נכנס האג'נדה האישית של מי שכמו, לא כמו ברפואה, דומה אולי לרפואה, ברפואה בכל אופן יש דברים מוחלטים יותר.
יש יותר מדע מדויק שם, נכון.
יותר.
נכון.
כן, אבל יש הרבה דברים שנובעים מהאג'נדה האישית, וברגע שהנציג ציבור יש לו השכלה משפטית, אז האג'נדה האישית של היועץ המשפטי היא במדרגה קצת נמוכה יותר, וזה חשוב מאוד.
אני חושב שאתה תסכים עם המשפט שאמר לי פעם יועץ משפטי באחת העיריות, הוא אמר שכשמביאים לו חוות דעת של מישהו אחר, אז כדי לדעת עד כמה האג'נדות תופסות תפקיד בחוות הדעת, הוא פשוט בודק את גודל הערות השוליים והמקורות של חוות הדעת. יש יחס הפוך ביניהם.
נכון מאוד.
זהו, ככל שהערות השוליים הן יותר מקצועיות, כך יש פחות אג'נדה. הייתי רוצה לשאול את שניכם נכבדיי, אחת הסוגיות שתמיד תופסת אחרי בחירות, וזה אי אפשר להתעלם מזה, זה טכנית קורה, הם סוגיות של לשון הרע והשמצות. יש אנשים שבדרך כלל...
שיימינג.
נכון, שיימינג. הם בדרך כלל, תסכים איתי עורך דין ויצמן, זה מגיע, אתה עוסק בתחום הזה, זה מגיע בדרך כלל מהצד המפסיד יותר, אבל עדיין, עד כמה אתה מרגיש בבחירות האלה, שבאמת ניסו לתפוס תשומת לב ציבורית, עם כל המלחמה ועם כל החדשות האחרות, נחצה איזשהו רף, אני חושב, ממה שעקבתי.
תראה, הרף הזה נחצה, אוקיי. אני ישיב בקצרה, ואחרי זה נשמע חשוב את מה שאומר עורך דין שנפלד. הרף הזה נחצה פעם ועולה, אבל צריכים להבדיל. ברוב הארץ היה די ישנוני, לא ראיתי איזה משהו מיוחד. יש מקומות ספציפיים, אגב גם מגזר חרדי, הרף באמת נחצה, למה כי יש לנו את הקבוצות וואטסאפ שתמיד גדלות, ואנשים לא מבינים כמה חמור זה לכתוב כל מילה בתוך קבוצת וואטסאפ, בכמה שיש שם יותר משתתפים, אז עוצמת הפגיעה עולה. בארץ זה די רדום, במגזרים נאמר, או במקומות ספציפיים, זה אפילו עלה, אבל אני מעריך שהרף יעלה, אני יכול להגיד לך שיש עשרות תביעות, ואם לא עשרות אולי מאות תביעות שיעלו ממערכת הבחירות האלה, אני רואה את זה לפי המכתבי התראה הרבים שנדרשנו להוציא.
מדהים.
וזה בדרך כלל מגיע אחרי הבחירות, לא בשלב הראשון.
אז אם דיברנו על פרנסה לעורכי דין מהצד הקודם שלפני או תוך כדי בחרות, עכשיו כבר יש פרנסה גם לתחום הזה אחרי.
אין תלונות.
אין תלונות. נו, נקווה שגם לא יהיו תלונות לבוחרים.
ואם יש, אנחנו מפרנסים מהם.
נו, בעזרת השם, אני מאחל גם לבוחרים שלנו שיבחרו נכון. אני מודה לשניכם ונאחל לכולנו חדשות טובות יותר בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה, תודה. נמצא איתנו כעת איתי גדסי, שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, ואתה מביא לנו ניתוח או חדשה מעניינת מצפת.
כן, החלטה די דרמטית מבחינה משפטית. השופט, ועדת הבחירות למעשה, וגם בית המשפט בשל עתירה שהוגשה, מורים לראש העיר הנוכחי שוקי אוחנה, שבעצם מתמודד גם נגד כל הגוש הדתי והחרדי בצפת, להסיר את שלטי הבחירות שלו. בטענה על עבירה על חוקי הבחירות, בשל העובדה שיש סמל העירייה שמופיע על חלקים מהשילוט, ומשולב גם עם האות של שוקי אוחנה. וזה עתירה שבין היתר גם המועמד שעומד מולו בעצם קקון מטעם סיעת ש"ס והסיעות החרדיות מגיש, וזו החלטה די מעניינת, בפרט שהיא מגיעה מספר שעות לפתיחת הקלפיות, שזה אומר שאם הוא לא יסיר הוא גם ייכנס בסכום נכבד, ואנחנו רואים החלטות כאלה די, אני רק רוצה להזכיר שהעניין המשפטי תמיד כרוך בכל העניין הזה של בחירות, כן, בחירות קודמות אנחנו זוכרים את הפסילה של פינדרוס ממש רגע לפני פתיחת הקלפיות, ראינו בבוקר החלטה שאוסרת על תנועת ש"ס להוציא אס-אמסים לבוחרים, גם כן עתירה שהוגשה בבוקר. הייתי אומר שיש בהחלט מעורבות משפטית מאוד מאוד גבוהה בבחירות האלה.
ואם אני יכול לשאול אותך, בתור סיקרת בעבר הרבה מערכות בחירות וגם הפעם, והיום בכובעך גם כמשפטן, עד כמה אתה רואה עליית מדרגה בסוגיות האלה? זאת אומרת, אתה רואה שיש יותר רגולציה, יותר התערבות, המשפט מחלחל גם לשדות יותר טכניים? או...
אני חושב שזה עדיין לא נמצא שם בצורה רחבה. מי שבעצם מנחילה לנו את הדרך ומטווה אותו בפוליטיקה החרדית זה אלעד, וכמו שאמרתי, שם היה הבום הגדול בפסילה של פינדרוס בפעם הקודמת.
נכון.
אבל הפעם, למרות שאנחנו, ככה לדוגמה, החלטה על ש"ס, על ה-SMS שהזכרתי, התקבלה בכלל בנוגע לבת ים. היא לא התקבלה בכלל לאיזשהו עימות פנים חרדי גדול, למרות שבבני ברק אנחנו כן רואים קמפיינים נדטיביים. כלומר, הדבר זה קיים, אבל זה לא עולה לרמה המשפטית. כלומר, מעדיפים להחזיר בצורה הנגטיבית מאשר ללכת ולאסור על המפלגה האחרת. מה שכן ראינו בבני ברק, שדווקא וידר, אתר למשל על גודל המודעות שמפרסמות המפלגות, החרדיות כמובן,
כן.
והמפלגות הללו נכנסו. אז אתה כן רואה שיש מעורבות משפטית הולכת וגדלה, אבל היא עדיין לא נמצאת במקומות שנמצאת בהם בריכוזים החילוניים, בערים חילוניות.
מעניין לנתח את זה. מעניין לנתח אם זה מחוסר אכפתיות, או שיש שיאמרו, בגלל שהם יודעים שגם ככה זה לא יאכף. תן לי לשאול אותך, אתה שנייה מחוקק. תיכנס רגע לנעלי המחוקק, ולפניך כבר שלוש קריאות, החוק עובר. מה החוק שהיית מחוקק בהקשר של בחירות מוניציפליות? את מה היית משנה? נניח ואתה יכול רק דבר אחד. שאלה קשה אולי.
הצבעה דיגיטלית.
כן?
כן, אנשים נתן... תשמע, אם אתה רוצה באמת שהדבר הזה ישקף את דעתו של הציבור, תן לו לעשות את זה בקלות, בלי הרבה, אתה יודע, בן אדם לא יצטרך לצאת מהבית, תאר לך מה קורה, בן אדם יוצא, מגיע, בלגן, קלפיות, ממריצים בכניסה, דוחפים לו דברים, מדביקים לו על האוטו, יכול להיות, עכשיו, תשמע, אני די בטוח שזה גם משנה סדרי שלטון, כלומר, יש אינטרס שהדבר הזה לא יקרה.
ודאי, אחוזי בחירה, ודאי, מי שנהנה מזה, כן.
אחוזי הבחירה יעלו, כי ברגע שאתה עושה אימות, באותו מקום שאתה מזדהה מבחינת האימות הממשלתי, כן, לא יהיה מצב לזייף את זה, אבל שבן אדם יעשה את זה בצורה כלילה מהטלפון, זה יכול להביא פה אחוזי הצבעה דרמטי מאוד, ושינויים בדפוסי ההצבעה.
יפה, יפה, אוקיי. תודה לך, איתי גדסי, החכמתנו גם בהיבט הפוליטי וגם המשפטי והתקשורתי.
תודה.
יישר כוח.
תודה.
אז תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו בתוכנית נוספת של שטח משפטי, קצרה אמנם מעט מהרגיל וכמובן בגלל הבחירות הממשמשות ובאות. לא ניפרד לפני שניגע מעט בפינה שלנו, הפינה המשפטית בפרשת השבוע, הפרשה הקרובה, פרשת כתיסה. אי אפשר להתעלם מהסוגיות הרבות שיש במחצית השגל, חטא העגל וכו', אבל אני הייתי רוצה לגעת רק בעניין מחצית השקל, שכידוע הילדים כבר היום חוזרים מהגן ואומרים את זה, למה דווקא סופרים את בני ישראל במחצית ולא בשקל שלם? כדי להגיד שכל אחד הוא בעצם חצי משלם. גם כשסופרים את כל העם, שלא ישכח אף אחד שהוא כאחד, חשוב ביותר כי הוא משלים לעם שלם אחד. ופה אנחנו בתוכנית מנסים לתת במה לסוגיות האלה. לסוגיות שמדגישות עד כמה כולנו הם מצד אחד פרטים, אבל פרטים שמרכיבים חברה אחת גדולה, שמנסה בסייעת הדשמיה לצלוח תקופות קשות, וגם משפטית, למצוא את המנוחה והנחלה. אז אני הייתי איתכם היום עורך דין נתנאל לאופר, אני רוצה שוב להודות לצוות שלנו, לעורך המסור נתי שולמן, תודה מיוחדת למנהלת האקטואליה אסתי פלד, למפיק שלמה פולק, לטכנאי פנחס פינדר, תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא, תבחרו נכון, ובעזרת השם, בשורות טובות.
השמיים.